שלט פרסומת תלוי עוד מאז. סיסמה ישנה ובלויה האומרת בשלו רק בגז. האנקורים ברחו מהשמיים אל השדים מאבן מול הנוטרדם, כי ציפורי פריז קיפלו את הכנפיים עד שיגיע זמן אחר רחוק משם. שנת 42, המולן רוז' צוהל בריקודי קנקן, ובסדרה הנערות עושות עיניים לחיילים ולקצינים של השטן. ואת מול החלון נקר על הקורסה לבד, הטלאי על המעיל תפור בדיוק על פי החוק בוהה על השלכת הכתומה שבבולבר, ועוד מעט דפיקה בדלת ויקחו אותה.
עכשיו ברדיו סול, אתה ואני, תוכנית שנותנת לכם את כל הכלים איך לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
ערב טוב אהובים שלי, עם יקר שלי, זו השעה האחרונה במה שהגדרנו לעצמנו יום השואה, ועוד שעה אחת מתוך כל החיים שאנחנו זוכרים, מזכירים ומתעקשים לעולם לא עוד. והערב אנחנו מקדישים את התוכנית לאהבה וזוגיות בצל השואה. הבוקר נסעתי עם אביו הבת שלי לסבא יצחק, יצחק הרשקוביץ, הרבה מכם כבר שמעו עליו, כדי להיות איתו בשעת הצפירה. המפגש היה מאוד מרגש, שרנו ביחד כמו שאנחנו תמיד עושים. קיבלתי המון נשיקות וזכיתי שוב לראות את הנשמה הטובה הזאת עם העיניים הטובות האלה. הוא ממלא את העולם באור ובטוב על אף ולמרות כל מה שהוא עבר בשואה. את התוכנית היום אני רוצה להקדיש לסבא ולסבתא שלי, יצחק וזיסו הרשקוביץ. נשמע סיפורים מרגשים על אהבה וזוגיות מכל מיני מקורות, אבל הכל קשור בשואה. אבל כמו בכל תוכנית, אנחנו מתחילים בלחשוב על החיילים שלנו. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו חושבים אליכם, מברכים אתכם, מודים לכם על הדוגמה שאתם נותנים לנו איך לשמור על המדינה שלנו. תשמרו על עצמכם ועל החברים שלכם, תחזרו הביתה שלמים ובריאים בגאווה, עם דוגמה טובה לכולנו איך להיות באמת ביחד. אנחנו נאחל מכאן גם לכל הפצועים, אלה שבגוף ובנפש, רפואה שלמה, ותודה לכם על האומץ, על הנחישות, מחזיקים אתכם עד לרפואה שלמה. והחטופים שלנו, אנחנו אף פעם לא יודעים מה הם שומעים, את מי הם שומעים, אז אנחנו תמיד פונים אליכם, שתדעו שאנחנו כל הזמן איתכם, בלב ובנפש, עושים הכל כדי שתחזרו הביתה מהר, ובשלום כמו הרבה חטופים שכבר חזרו. ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שיהיה לכם בית חם ומלא באהבה לחזור אליו. יום השואה, יש כאלה שכל יום זה יום השואה בשבילם. בכל יום הם זוכרים את בני משפחותיהם שנרצחו בניסיון להשמיד את העם שלנו, כן? זו אולי נורת העזרה הכי קשה שקיבלנו בכל חיי העם שלנו. ואם תשאלו אותי, היא לא הייתה כזאת חסרת משמעות. בעיניי היא גם לא הייתה רק כדי שנקים כאן מדינה ונחזיק באדמות, כי הרי עשינו את כל זה, ובכל זאת קיבלנו תזכורת כואבת בשביל אוקטובר, שמאוד מזכירה את הימים החשוכים האלה של המאה הקודמת, אמנם במספרים הרבה יותר נמוכים, אבל הכאב הוא אותו כאב, וכל אדם מישראל שנפגע, שנאנס, שנרצח, שנשרף, שנטווח, שנחטף, רק כי הוא יהודי, הכאב מורגש בכולנו. לי תמיד הייתה מין הרגשה כזאת שהזעקה הגדולה באה לעורר אותנו, להציל את עצמנו. ואיך אנחנו אמורים לעשות את זה? אנחנו אמורים להיות טובים יותר אחד לשני. היא באה לעורר אותנו להיות ביחד, לשמור אחד על השני. אנחנו אחים, אנחנו לא תמיד מתנהגים ככה, כן? כשאנחנו מחוברים, האויבים שלנו מפחדים. שאלו אותם, גם הם יגידו לכם את זה. וכל פעם שאנחנו נפרדים, רבים, שונאים אחד את השני, או קבוצה אחת את השנייה, הכל קם עלינו. מי שקצת, קצת חוקר את ההיסטוריה יכול לראות את זה ממש שקוף. מבריאת העולם דרך אגב. אתם תראו איך האנטישמיות מתפתחת כשעם ישראל בבלגן, ויש לזה סיבה. כשאנחנו אומרים לעולם לא עוד, אני מרגישה שאנחנו צריכים להגיד את זה לעצמנו, יותר מאשר לעולם שבחוץ. לעצמנו, לא עוד שנאה, לא עוד פירוד, גם כשאנחנו רואים את השוני בינינו והוא מעצבן אותנו, וגם כשבפנים מתעוררים בנו כל מיני רגשות קשים, אנחנו צריכים ללמוד לכבוש אותם כמה שיותר, לנתב אותם לבירור נוקב על היחס שלנו, להתעוררות, לאחריות אישית, למודעות עצמית, שלא נעז להרים אחד על השני יד, או לעורר שנאה והפרדה. זה לעולם לא עוד. זה בעיניי. זה לא קל לעשות את זה, אחרת זה היה כבר קורה מזמן, אז אולי... אולי צריך להתחיל בטוב, כאילו, לפתוח את הלב, להתקרב, לראות גם את הדברים שאנחנו לא כל כך אוהבים, ולהגיד לעצמנו, יאללה, מה אכפת לי? זה אח שלי, זו אחות שלי, זו אישה שלי, זה הגבר שלי, זה העם שלי, זה העבר שלי וגם העתיד שלי. כשאנחנו מתחברים דרך הלב, דרך ערכים שחשובים לכולנו, של אהבה וביטחון אישי וכבוד ושמחה ושייכות, לכולנו זה חשוב. הרבה יותר קל להתמודד עם השוני. אם רק נסתכל על החיילים שלנו, שהם ממש פסיפס של מה שקורה בעם שלנו, של איך אנחנו בנויים, איך השוני ביניהם לא משפיע אליהם כהוא זה, לא על האחווה ולא על האחדות והדבקות במטרה המשותפת. ככה אני רוצה שנחיה בעם ישראל. ככה שנהיה עם המשפחות שלנו, שנתייחס לבני זוג שלנו, ויהיו לנו חיים טובים על אף ולמרות כל האתגרים. זאת התפילה שלי. אני רוצה שתשמעו ניגון שככה מעורר בי תפילה שבלב, ניגון של בעל הסולם כחילצת נפשי. שים לנו. אנחנו בתוכנית, אתה ואני מחזקים את הזוגיות, והיום, יום השואה, אנחנו מדברים על זוגיות ואהבה בצל השואה. מזכירים, אנחנו זוכרים, אנחנו לומדים, ונותנים מקום של כבוד לאותו דור שסבל על הבשר את הרוע הכי קשה בעולם, הרצון להשמיד אותנו. אני רוצה להקריא לכם קטע שקראתי באתר של יד ושם. האמת היא, אני ממליצה לכל אחד מדי פעם להיכנס לשם. שם כל מיני דברים מאוד מעניינים ומחברים. הכותרת של הקטע הייתה כתמים של אור. להיות אישה בשואה. אז ככה זה. זוגיות ומשפחה הם הבסיס של חברה אנושית. הם משקפים צורך נפשי וביולוגי. במציאות הקשה של החיים, הם מספקים תמיכה והגנה. הם בסיס כלכלי לצורת החיים המקובלת. בשואה, כשהעולם מתערער מסביב, הזוגיות והמשפחה הם המקלט הכמעט יחיד באפלת הרוע שיורדת על העולם המערבי. כתמי האור האלה מאירים חזק יותר ומבטאים את הצורך החזק בקשר האנושי הבסיסי. אנשים לא ידעו מה ילד יום, מה יקרה בעוד שעה. לפיכך הם ניסו לבנות מסגרות שיתנו להם אשליה של יציבות. אנשים התאהבו במקומות הבלתי אפשריים ביותר. אנשים נישאו כשאינם יודעים אם יוכלו לחיות יחד, ואם יישארו בחיים יחד או לחוד. היה להם צורך בנישואים רשמיים, לעתים כהגנה משילוח למזרח, ולעתים מתוך רצון להישלח יחד. היה להם צורך שהטקס יהיה מסורתי, ללבוש שמלה לבנה ולשים עליה טלאי, ללבוש חליפה מהודרת מימים של פעם וגם עליה לשים טלאי. להנציח בתצלום את החתן והכלה עם המשפחה, השמחה מסביב. כל אלה לצד זוגיות חופשית של התחברויות מהירות, זמניות, ללא רשמיות. פעמים רבות הזוגיות הזאת ביטאה צורך בהגנה מפני הסביבה, כמו אצל הפרטיזנים, ולעיתים רק צורך נפשי בחום ובהבנה מול כל הרוע. המשפחה ובן הזוג היו מקור לחוזק. הצורך להגן עליהם, להשיג עוד פת לחם, למכור מה שלא יהיה ברחובות הגטו למי שאין לו ממילא כסף לקנות. לעמוד בתור שעות בקור המקפיא עם הסיר ביד, בעוד מטבח ציבורי. האהבה הגדולה והלב הנחמר מול חוסר האפשרות לספק את הצרכים המינימליים. הבחירה הבלתי אפשרית לברוח ליער ולהשאיר את האישה עם הילדים, למסור את הילדים ולחיות במחבוא. ומנגד, התפרקות המשפחה, הרס המבנה המסורתי ואי הצלחה לבנות מבנה חדש. חוסר האפשרות להתמודד יחד מול האימה. בן הזוג נתפס כמי שאוסיף למצוקה, כמי שלוקח במקום לתת, כפוגע בילדים. הכל הקצין וקרס. זוגיות היוותה דרך להשיג כסף, אוכל, חיים. אהבות אסורות שספק אם היו מתרחשות בעולם שהיה. הצבעים בהם נצבעו הזוגיות והמשפחה בשואה היו צבעים עזים. אל מול המוות שחיכה, הם היו מקור לכאב בכל מקרה. זה קטע מתוך האתר של יד ושם. ואני המשכתי ככה לשוטט באתר, להתחבר לעם שלי, ונתקלתי בסיפור על זוגיות של אישה בשם קריסיה וגבר בשם סלק. אני מקווה שאני אומר את השמות כמו שצריך. הם הכירו במחנה. זה זוגיות שנבנתה בצל השואה, קראתי והרגשתי איך היא הייתה כמו אוויר לנשימה בתוך עולם מלא מוות. אז הבאתי לכם קטע מתוך העדות של קריסיה. היא מספרת ככה. לי זו הייתה אהבה ראשונה, אבל אצלו זה התחיל לאט. קריסיה, ילידת 1922, ניסה לסולומון, סלק, קוצ'ינסקי בגטו סוסנוביץ'. עם חיסול הגטו, שולחו הצעירים למחנה אנברג, שם עבדו בהכנת ציוד לצבא. הנשים הכינו מרקים משאריות שנזרקו מהמטבח ומהאוכל שגנבו מהגרמנים, והתחלקו בו עם הגברים. הן היו מבריחות אותו בלילה דרך הגדר. לקריסיה היה מעיל גדול, בתוכו הייתה מסתירה את המרק. לאחר כשנה הוא עבר סלומון למחנה בלחהמר, והזוג התכתב באמצעות מכתבים שהעבירה עובדת מטבח גרמניה שהם שחדו. בהמשך הוא עברה קריסיה למחנה פטרסוולד, והקשר ניתק. סלומון מת בצעדת המוות לבוכנוולד. קריסיה ניצלה. היא נישאה בשנית לעזריאל שמפן ב-1946 ועלתה לישראל. ותן לכם עוד קטע מתוך העדות של קריסיה ב-2006. הכרתי את סלק כחודשיים לאחר שהמלחמה התחילה. סלק למד בוורשה הנדסה ועמד להינשא שם עם בחורה שקיבלה טיפוס. היא מתה. הוא היה במצב רוח קשה. אז אמא שלו טלפנה לאמא שלי וביקשה שקריסיה תכיר את סלק. לי זו הייתה אהבה ראשונה. אבל אצלו זה התחיל לאט. כשידענו שהולכים לחסל את הגטו, אז אמרתי לסלק שאם לא מתחתנים, אני לא אוכל ללכת איתו, ואני אצטרך ללכת עם ההורים. הייתה חתונה בגטו. הלכנו לאיזה רב, ואמא עשתה קציצות שבעיקר היו בהם לחם. אחרי איזה זמן הלכנו גם לעירייה ונרשמנו. חיינו יחד עד חיסול הגטו. זה מה שהעידה קריסיה. ולקחתי גם מכתב אחד מהרבה מכתבים שסלק כתב אליה. קריסיה יקרה, את מכתבך שכתבת יחד עם סבינה קיבלתי. כל המכתבים והברכות שמחו אותי מאוד. אני מבקש ממך, כתבי לי בפרוטרוט איך את חיה. קריסינקו, זה היה שם החיבה שלה. אם עלייך להחסיר מעצמך משהו, אז אל תעשי זאת. בכל אופן, כתבי לי איך את נראית. אני בריא ומרגיש טוב. קריסיה, אני מתגעגע מאוד אלייך. אני חושב שנתראה בקרוב. אל תצחקי. אני מנשק אותך חזק. סלק. זה אחד מאלפי סיפורי אהבה שהכניסו טיפה חיים לשנות המוות הקשות האלה. אחרי השיר אני אספר לכם על סבתא זיסו זכרונה לברכה וסבא יצחק הרשקוביץ, ועל המפגש הראשון שלהם ועל האהבה שהייתה ביניהם. אבל לפני כן אני רוצה לתת לכם הקדמה לשיר הקרוב. השיר בנוי על קטע מספר הזוהר. כשהים מעלה גליו ברוגז, והגלים עולים לשטוף העולם. כשמגיעים ורואים את חול הים, מיד נשברים וחוזרים לאחוריהם ושוקטים. ואינם יכולים לשלוט ולשטוף העולם. כאין זה ישראל, חול הים. וכששאר העמים שהם גלי הים, בעלי הרוגז, בעלי הדינים הקשים, רואים שישראל מתקשרים בהקדוש ברוך הוא, חוזרים לאחוריהם ונשברים לפניהם, ואינם יכולים לשלוט בעולם. זה מספר הזוהר שנכתב כזוהר לעם, שתורגם לעברית על ידי התלמידים של קבלה לעם והרב לייטמן, פקודי 93-94. הסיפור הזה הוא משל בעצם. מה מספר לנו? שמצד אחד גלי הים אלו אומות העולם, זה בעצם כל הרצונות האגואיסטיים של האדם לטובת עצמו, ושהם באים לשטוף את העולם. ומה זה בעצם העולם הזה? אדם הוא עולם קטן. כל הרצונות האגואיסטיים האלה, גלי הים האלה באים לשטוף אותנו, להציף אותנו. ואז מצד שני יש את חול הים, שזה מסמל את ישראל, שהם נעמדים צפופים, סקופים ביחד, הם שוברים את הגלים. כשהזוהר מתייחס לישראל, הוא מתייחס לרצונות הטובים של האדם, שמכוונים לתכונות של אהבה, נתינה והשפעה. זה ישראל. זה נקודת הישראל. ואומות העולם, הזוהר מכנה אותם הרצונות האגואיסטיים של האדם, זה הפוך מאהבה. וכל הדבר הזה קורה בכל אחד ואחד מאיתנו. בנו יש את אומות העולם, זה כל הרצונות האגואיסטיים, ובנו יש את הפוטנציאל של אהבה, נתינה והשפעה, וזו המלחמה שלנו בעצם. אנחנו אמורים להגיע לזה שישראל, שתכונות של אהבה והשפעה ונתינה, הם אלה שמתקיימים בנו, כנגד הרצונות האגואיסטיים המאוד טבעיים, שמחרבים לנו את היחסים. על זה נאמר על כל הפשעים, שזה הרצונות האגואיסטיים, מכסים באהבה. אז בואו נקשיב לשיר, ובפעם הבאה שאתם מגיעים לים, תזכרו את המשל הזה. אתן לכם איזה משמעות לביקור. דני וסיוון ויצפלד, חברים טובים, כשהיה מעלה גליו.
כשהיה מעלה גליו ברוגז והגלים עולים לשטוף העולם כשמגיעים רואים את חול הים כשהים מעלה גליו ברוגז והגלים עולים לשטוף העולם כשמגיעים מיד נשברים וחוזרים לאחוריהם ושוקטים מיד נשברים וחוזרים לאחוריהם ושוקטים ואינם יכולים לשלוט ולשטוף העולם ואינם יכולים לשלוט ולשטוף העולם כשהים מעלה גליו ברוגז והגלים עולים לשטוף נשברים וחוזרים לאחוריהם ושוקטים מיד נשברים וחוזרים לאחוריהם ושוקטים ואינם יכולים לשלוט ולשטוף העולם ולשטוף העולם ואינם יכולים לשלוט ולשטוף העולם ואינם יכולים לשלוט ולשטוף העולם
וואו, כשאנחנו משתמשים ביחסים בינינו בתכונות של אהבה ונתינה, שזה ישראל לפי ספר הזוהר, אז לרצונות האגואיסטיים, שזה אומות העולם כאילו לפי הספר, אין סיכוי, אין סיכוי, אבל נדרשת בינינו ברית. אם אנחנו מדברים על זוגיות, אז בזוגיות צריכה להיות ברית, שלא משנה מה קורה, הרצונות האגואיסטיים יעלו, אבל אנחנו שמים בינינו חזק וביחד, את תכונות האהבה והנתינה וההשפעה, והם הופכים להיות לנו יותר חשובים, והם אלו שילחמו ברצונות האגואיסטיים, כי לנו אין סיכוי. הברית הזאת תחזיק את זה. נעים לדעת שאתם איתי כאן עדיין. יום השואה עומד להסתיים, ואנחנו בתוכנית על אהבה וזוגיות בצל השואה. וחוץ מזה שאני חלק מהעם היהודי, והשואה היא נדבך כואב שצרוף בלב של כולנו, הקשר האישי שלי לשואה הוא מצד המשפחה של אמא שלי, ציפורה. לסבא יצחק הרשקוביץ, שאני מאוד אוהבת, והוא האיש הכי מתוק בעולם, שבעוד חודשיים חוגג 104 שנים, היו עוד 10 אחים, שרובם נרצחו בשואה. לסבתא זיסו זל, שנפטרה ממש לפני כמה שנים, היו 7 אחים, וחוץ ממנה ומחותה אסתר, כולם נרצחו. גם ההורים והדודים, ובני הדודים שהיו כמו אחים, כולם חיו יחד כמו משפחה אחת גדולה ואוהבת, שרובה נרצחה ונשרפה בניסיון להכחיד את העם שלנו. יהי זכרם ברוך וישם מקום דמם. ב-2007, בערך ככה, דודה שלי, יהודית גליק, יזמה כתיבה של ספר. הנה, יש לי אותו פה למי שרואה, שמספר את סיפור השואה של המשפחה שלנו. היא, ביחד עם סבא יצחק, השאירו לנו ולעולם את העדות הזאת שמגוללת בתוכה סיפור על אובדן וקושי עצום, אבל גם סיפורים על ניסים. לספר קוראים סיפורם של אודים מוצלים. עוד מוצל זה שריד, זה פליט, אחרי הרג וערס, כן? לרוב אנחנו שומעים על ניצולי שואה. יש כאלה שקוראים להם שורדים או פליטים, אבל סבא יצחק קרא לעצמו מנצח שואה. הוא לא הסכים שיקראו לו ניצול שואה. הוא מנצח שואה. ואולי בזה תמון כל הסיפור, לנצח. זה לא אומר שלא סבלתי, שלא שילמתי מחירים, שלא איבדתי, שלא הפסדתי, ש... זה רק אומר שלמרות כל זאת, אני עם הפנים קדימה, אני לא מוותר, אני לומד, אני מתקדם, נשארתי זקוף, בניתי משפחה, חוויתי אהבה ואושר, ופשוט התמודדתי הכי טוב שאני יכול עם המציאות הכואבת הזאת. זה נקרא לנצח. סבא שלנו איש טוב, הוא תמיד היה כזה, הוא לא ירחל, הוא לא ילחלך, הוא לא יצעק, הוא לא ירים יד, הוא כזה מנומס. עדינות הנפש שלו היא אחת התכונות הכי יפות שלו, אחרי היכולת לאהוב את סבתא זיסו. או, כמה שסבא יצחק אוהב את סבתא זיסו. סבתא שלי שהייתה תופרת לי חליפות לבית הספר ולחגים, מתקנת כל דבר שנקרא. היא הייתה הופעה לנו גוט שמרים מושלמות, אני עד היום לא מצליחה להגיע לרמה שלה, וכופתאות גבינה. היא התנדבה גם בגיל זקנה ללוות עיוורים. היא עשתה ספורט כל בוקר, אתם מכירים את הסקנים האלה בחוף הים בפרישמן? כל בוקר, 5 בבוקר, הלכה לים, שחתה, גם בחורף, כשעברה לגור בירושלים, החליפה את הים בבריכה, אבל היא לא ויתרה לעצמה. עקשנות וקוד במטרה, אלה היו תכונות שלה, אחרי הדאגה לסבא יצחק. היא הייתה דואגת לו, מטפלת בו כמו ילד. כמו שדואגים לילד, שלא יחסר לו שום דבר. ככה הוא גם דאג לה. גם כשהיא כבר חלתה באלצהיימר, אני זוכרת כשהיא עוד דיברה, הדבר הראשון שהיא שאלה אותי כל פעם שבאתי לבקר היה, איפה סבא יצחק? גם אם הוא עמד לידה, היא התגעגעה אליו. היא מזכירה לי את עצמי, געגועים זה נראה לי החלק שירשתי ממנה, אני כזאת. גם סבא יצחק וגם סבתא ציסו ניצחו את השואה. היא מעטה לשתף. מעטה. אבל סבא שיתף. אז רוצה להקריא לכם, מה סבא כתב על השחרור שלו. בסדר? זה ממש ככה קצר. תראו את הניסים. הרכבת, יכול להיות שחלקכם מכירים את הסיפור, כי זה, הייתה על זה תוכנית פעם בערוץ אחד. הרכבת נעצרה בתוך שדה פתוח, לא רחוק מהעיירה מקדבורג שבגרמניה. יצאנו ונעמדנו ליד הקרונות. קצין אס-אס שליווה אותנו הצביע לכיוון מסוים ואמר, תלכו לשם. חשבנו שהוא מתכוון להרוג אותנו. ואז הבחנו בטנק שנעמד על פסי הרכבת וחסם את דרכה. הגרמנים ברחו על נפשם ואנחנו נשארנו לישון בשדה. למחרת הגיעו חיילים אמריקאים. זה היה יום שישי. אני זוכר את היום, את ההתרגשות העצומה שאחזה אותנו מעצם נוכחותם של האמריקאים שהביאו לנו את השחרור ואת הגאולה. הם נראו לנו כמלאכים. לאות תודה וכהוקרה ביקשנו מהם חתימות. הם חתמו לנו על גב התמונות שלנו ושל קרובי משפחה. במשך כל אותה שבת נשארנו בשדה. החיילים המושיעים שלנו הביאו לנו מזון ושתייה. כשראו הניצולים הזה הרעב את האוכל, לא התגברו על רעבונם והתחילו לזלול. וכשאוכלים כמויות גדולות אחרי תקופה ארוכה של צום ורעב, מערכת העיכול מתקשה לעמוד בעומס. נוצרים כאבים עזים ואפילו מוות. וזה מה שקרה לחלק מהניצולים שלא הצליחו להתאפק. ביום ראשון לקחו הקצינים האמריקאים אותי ועוד שני חברים במכונית שלהם והביאו אותנו למחנה הילהרסמן, ששימש גם כאתר נופש. קיבלנו חדרים יפים ונוחים וגם מטבח לבשל, אבל לא יכולתי ליהנות מפני שחליתי בטיפוס. עוד בברגן בלזן הזריקו לזריקה שהכילה את חיידקי הטיפוס. נראה שנדבקתי במחלה. במשך כמה ימים שכבתי במיטה, קודח מחום. הרופא של המחנה בדק אותי, נתן לי תרופה, ואחרי כמה ימים התאוששתי ויצאתי מכלל סכנה. אולי משום שהייתי צעיר וחסון, החלמתי במהירות. לפעמים אני שומעת ככה בקליניקה אנשים שמרגישים שאין להם חופש בזוגיות. ואולי כדאי שנחשוב מחדש על המושג חופש ביום הזה. מה הוא אומר? מי נותן אותו? או אם בכלל מישהו צריך לתת את החופש הזה? או שזו הוויה, זו תפיסת עולם, זו הרגשה? יש לנו על מה לחשוב. כשהכנתי את התוכנית הזאת, שאלתי את אחותי אוהליה, מה היא זוכרת על הזוגיות של סבא וסבתא? והיא הזכירה לי איך סבתא זיסו לא הרשתה לסבא לאכול מתוקים. היא דאגה לו לבריאות שלו, כאילו היה תינוק בן שנה, זה היה קוריאה. היינו מגניבים לו ככה מדי פעם איזה ביס מהעוגות שמרים הטעימות שלה או משהו מתוק אחר. וואלה, איך הוא נתן לה להרגיש שהוא מעריך את הדאגה שלה. אני לא זוכרת שהוא התלונן על משהו בפניה או התווכח איתה כשהיא אמרה לו אסור. אבל הוא מצא לעצמו את הפרצות הקטנות לממש את הגחמות שהיא עשרה. ועל כל הפשעים הקטנים האלה הם פשוט כיסו באהבה. לפני קצת יותר מעשור בערך למדתי באריאל. אז פעם בשבוע הייתי מגיעה אליהם לאכול איתם ארוחת צהריים. ואני זוכרת שלמרות שהיא כבר חלתה באלצהיימר, הם היו סועדים יחד, מחזיקים ידיים, הוא היה מלטף אותה וקורא לה בשמות חיבה. הייתה שואלת אותי, איפה יצחק בעלי? ואני הייתי אומרת לה, הנה, לידך. אני בטוחה שהקשיים שלהם בזוגיות היו כמו של כל אחד מאיתנו, ואפילו יותר עם פצעים שהזמן לא יכול לרפות בכלל, לרפא. אבל דודה שלי יהודית סיפרה לי שהם החליטו לשים את כל מה שקרה מאחורה, ולפתוח דף חדש. הם התעקשו שהבית יהיה מלא בשמחה. כמובן שגם היו רגעים לא קלים, אתם יודעים, מנצחי השואה. לקחו איתם הרבה מאוד קשיים והביאו אותם כמובן לתוך כל המערכות יחסים שלהם, אבל הם לא ויתרו בבית על השמחה. אופיר גליק, הבן של יהודית, רשם לי לפני התוכנית ככה איזו הודעה בוואטסאפ, שיהיה לי בהצלחה וזה, הוא רשם לי איזושהי הודעה על סבא וסבתא, אני רוצה להקריא לכם. אחד הדברים החזקים שאני זוכר מהזוגיות של סבא וסבתא, הוא את זה שהם היו הולכים לכל מקום, כל הזמן ביחד. כמעט ואי אפשר היה לתפוס אותם לבד. אחת השאלות הכי שכיחות של כל אחד מהם אלינו הייתה, איפה סבא? או איפה סבתא? אם במקרה נוצר מצב שלזמן קצר הם לא היו ביחד. אני זוכר כילד שהם היו ביחד גם במטבח הקטן בבני ברק וגם בירושלים, הם הקפידו לאכול ביחד ארוחות. טוב, היא גם שמרה על התזונה שלו. אחרי שנים הוא הרשה לעצמו גם לאכול פיצות וכל מיני מאכלים שלידה הוא לא היה מעז. זה מה שאופיר בן הדודה שלי כתב. אתם בטח שואלים איך הם הכירו. איפה הם נפגשו בפעם הראשונה? הסבא יצחק מתאר את הפגישה עם סבתא זיסו כחודש אחרי שהרכבת האחרונה מברגן בלזן נעצרה, ככה הם חיסלו את כל מי שנשאר שם. הוא היה ממש ברכבת האחרונה. נעצרה באמצע השדה, ואתם יודעים מה? אני אקריא לכם מהספר מה קרה אחרי שהרכבת נעצרה. בערך חודש אחר כך, או אולי רגע, פחות. הנה, המפגש עם זיסו. אחרי שבועיים נודע לנו שבמרחק של כ-80 קילומטרים יש מחנה זל, זל ודל, ובו שוהות 300 יהודיות מהונגריה, רבות מהן מהעיר משקולץ. קיוויתי שבין הניצולות נמצאות גם בנות משפחה שלי, ולכן רציתי מאוד להגיע לאותו מחנה. אלא שהתעוררה בעיה, איך אחצה את אותם 80 קילומטרים שהפרידו בינינו? ידעתי שחלק מהדרכים הופגזו במהלך המלחמה ולא ניתן לעבור אותן. הלתרנו פתרון. לפנות ערב יצאנו העירה, אני ושני חבריי, בנימין דויץ' ודוד זיסוביץ', ובעזרת העזה ותושייה גנבנו 3 זוגות אופניים. למחרת השכם בבוקר יצאנו לדרך. לקראת ערב הגענו לעיירה גדולה. תנועה ערה זרמה ברחובות ושוטר ניצב בצומת המרכזי וכיוון את התנועה. עמדנו והתבוננו בו, ואז ניגש אלינו עובר אורח שהזדהה כיהודי. הוא זיהה אותנו לפי הבגדים וסיפר לנו שגם הוא השתחרר מהמחנה והתעניין לדעת לאן אנחנו נוסעים. הסברנו לו את מטרת נסיעתנו, ואותו יהודי אמר, לא כדאי לכם להמשיך עכשיו הנסיעה, לא כדאי לכם להמשיך עכשיו בנסיעה, כי מאוחר. תבואו אליי, תאכלו, תתרחצו ותשנו, ובבוקר מוקדם תמשיכו בדרככם. קיבלנו בתודה את הצעתו הנדיבה והלכנו לביתו. היהודי הזר עירח אותנו יפה מאוד. הוא נתן לנו להתרחץ והכין לנו ארוחת ערב נהדרת. לחם וחמאה, דבש וסרדינים. ואחרי שאכלנו את המטעמים, נשארנו ללונן בביתו. למחרת, נפרדנו מהמערך הנפלא שלנו, הודנו לו והוא בירך אותנו לשלום, איחל לנו דרך צלחה והמשכנו בנסיעה. בשעות אחר הצהריים הגענו למחנה. מצאנו בניין גדול מוקף חצר וגדר. מספר רב של בנות טיילו ברחבי החצר. נכנסנו עם האופניים. כשהבחינו בנו, הן מיד התנפלו עלינו ושאלו בפליאה ובסקרנות, איך הגעתם? ומה אתם עושים פה? למה אתם שואלות? החזרנו בשאלה. ואז הבחנתי שבתוך ההתקהלות שנוצרה, האופניים שלי נעלמו. אחת הבחורות כנראה לקחה אותן לסיבוב. שאלתי, איפה האופניים שלי? ואז ניגשה אליי בחורה ואמרה, בואי איתי לחדר שלי. הלכתי אחריה. 13 בנות נמצאו בחדר שלה. חלקן התפללו, אחדות מהן בישלו, וכמה מהן ערכו את השולחן. פתאום החלה אחת הבחורות לשיר, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לזיסו. ואחרות הצטרפו לשירה ואיחלו לה מזל טוב. ככה הכרתי את מי שעתידה להיות אשתי. זה קרה ב-15 ביוני 1945, דלת תמוז תשע. לזיסו חגגו יום הולדת 19. מאז ועד היום לא נפרדנו. איזה סיפור מקסימה. סבא יצחק הרשקוביץ יהיה בן 104 ביוני הקרוב. כל מי שעוקב אחריי בפייסבוק חוגג איתי ככה כבר הרבה שנים, וכל פעם הגיע לגיל 100 ו-101 ו-104 ביוני הקרוב. אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים לעשות ביחד זה לשיר. סבא שר עם כל מי ששר איתו, בעיקר שירי שבת. הם צרובים לו ככה בלב יחד עם האהבה שלו לסבתא זיסו. אז היום בבוקר אביו, הבת שלי ואני, נסענו להיות איתו בצפירה, ושרנו ביחד אשת חיל, ובאחד הביקורים הקלטתי את סבא שר את שיר המעלות. בואו נראה אם אפשר לשמוע, ככה הקלטתי אותו קצת, אפילו אם אתה יכול להעלות אפילו את הוידאו, מי שרואה ככה בפייסבוק, יוכל גם לראות את סבא.
הייתי את שיבתי, היינו כחול.
למה?
Oh, I'm in. Oh, I'm in. צורו
הלאה
לחו וחו
נעלה
לחזרה
המיקרופון. וואו, איזה מרגש, איזה מרגש היה, ואיך אני שמחה, שמחה שככה הקלטתי אותו, ואנחנו נחגוג בו עוד חודשיים בעזרת השם, 104, שיר לו, היום יום הולדת לסבא יצחק. אני הייתי רוצה שכל שיח על השואה, וואי, הוא כזה מתוק, אני כרגע, אני עדיין בהתרגשות, הוא הדבר הכי מתוק שקיים בעולם. אני הייתי רוצה שכל שיח על השואה יסתיים בהתרוממות רוח, בהרגשה של עוצמה, של תקומה, כי בתכל'ס זה באמת מה שקרה לנו. תראו את סבא שלי. אני יודעת שהבית שסבא גדל בו היה בית מלא באהבה, הם חיו ממש ביחד. לכל אחד היה תפקיד. סבא שלי היה אחראי להכשיר את העופות ולאפות עוגות ולשמור על האחים הקטנים. הם היו מאוד מאוד עסוקים דרך אגב. הם בבוקר הלכו ללמוד, אחרי צהריים בחדר, בערב טיפלו בילדים, אפו עוגות, איזה, תלוי שבת. נתן לו המון חוזק, יסודות, שורשים חזקים. והכי חשוב שנזכור את זה, כי גם אנחנו צריכים ככה להיות עם הילדים שלנו, לתת להם תפקידים בבית, לשמש להם מרכז של ביטחון חזק ויציב, שיהיו שותפים, שיהיו קרובים עם ערכים של חיבור, של אהבה, של נתינה, כמו שהוא גדל. זה יהיה הכוח שלהם מול האתגרים של החיים, ויהיו להם אתגרים בחיים. הניצחון הגדול של סבא וסבתא הוא, שהם הקימו כאן משפחה גדולה, טובה, מחוברת, כנגד כל הסיכויים. דרך אגב, סבא היחיד במשפחתו, היחיד מתוך כל ה-11 אחים, וגם הבני דודים, שיש לו צאצאים, וזה מרגיש כמו הצלה על חוט השערה, כאילו אם הוא לא היה, אין משפחת הרשקוביץ של הענף הזה שלו. יש להם שתי בנות, 6 נכדים, 25 נינים, ושני חימשים, ואלה שמותיהם, אני כתבתי אותם, אלה שמותיהם שמייצגים את התקומה האמיתית. אני רוצה להכירי לכם את השמות. ציפורה, אמא שלי. איתי ואואליה, האחים שלי ואני. הילדים שלנו הם אריאל, אליה ואורי, אביב וזיו ואודי. יהודית זו הבת הקטנה, וילדיה אופיר, דרור ושי. הילדים שלהם הם רעות, נועם, רועי, נטע, עמית, מוריה, יהודה, יונתן, בנימין, תפארת, אלישה, תחייה, רפאל, שרה, מלאכי, חננאל, רננה, שלמה ונחמיה. הנכדים של אופיר, גם אני רוצה כבר, שהם הדור החמישי, הם חימשים, הם שקד ושלב. והיד עוד נטויה בחוזקה ובאהבה. אני רוצה להקדיש לסבא יצחק שבעיניי, שיר שבעיניי ממש מספר עליו הכי במדויק מי האיש הזה. מי האיש החפץ חיים?
מדבר מירה סוף
מרגש עכשיו פה, דמעות באולפן. השאר לי כמה דקות ככה, אז החלטתי להכיר לכם שיר שכתבנו לסבא וסבתא, לספר הזה, מכל הנכדים, שתבינו כאילו מה הם היו בשבילנו, איך הזוגיות הזאת בעצם השפיעה, ואני מאחלת לכם שככה הילדים שלכם יראו אתכם, והנכדים שלכם. צמד מילים, סבא וסבתא, צמד מילים שיש בהם אור ואהבה, זוג אנשים שיש רק באגדה. האהבה שלכם אחד לשנייה היא דוגמה בשבילנו, לאיך צריך לעשות את זה באמת. ואם תפקידכם כסבא וסבתא הוא לחבק, לנשק ולאהוב, אנו חווים זאת מקרוב. אתם מעורבים אך לא מתערבים. אתם שם כאשר לכם אנו זקוקים. ממלאים את תפקידכם בנאמנות, עם חן ויופי והמון סבלנות. מחפשים איך לתת בלי לדרוש, בלי לצפות לגמול, להחזר. ומי ייתן שנזכה בחייכם לתת לכם יותר ויותר. תודה לכם על מי שאתם בחיינו, ותודה על השיעור, איך לנהוג בילדינו ובנכדינו. דלה השפה העברית מלהכיל את כל מה שיש לנו לומר לכם. הכל נשמע דל כל כך ורגיל. אז אולי הכי פשוט להגיד, אנחנו אוהבים אתכם. זה מכל הנכדים. אז אנחנו נסכם ככה את התוכנית. באמונה שאני מחזיקה בה, כל דבר שקורה לנו בחיים מגיע אלינו במטרה אחת, ללמד אותנו לאהוב. לממש את תכונות האהבה, ההשפעה והנתינה כנגד הרצונות האגואיסטיים הטבעיים שלנו, שלפעמים פוגעים בנו, כמו מחלה. אבל לפעמים התרופה היא מרה, אבל אם לוקחים אותה, אם לומדים מכל דבר איך לשפר את היחס שלנו לאחר, לחיים, לשאול את עצמנו עם איזו כוונה אנחנו מתנהגים, האם רק לטובתנו או גם לטובת האחרים, הרפואה מגיעה ואיתה כל האושר שבעולם. יום השואה, תודה שהייתם איתי וחלקתם איתי את הכבוד לסבתא, לסבא יצחק וסבתא זיסו, זיכרונה לברכה, לאהבה שלהם. אנחנו ניפגש בשבוע הבא ביום חמישי בשעה 7 ברדיו סול ובלייב על הקיר שלי בפייסבוק יפעת שני, בתוכנית מיוחדת ליום העצמאות. ונסיים בשיר ש... מסמל את האהבה של סבא יצחק הרשקוביץ לסבתא זיסו, זיכרונה לברכה, אשת חיל. זה מה שיהיה איתה. אז גם אם אתם לא כמו סבא יצחק, ולא תחזיקו לאישה שלכם את היד, ותסתכלו לה בעיניים ותשאירו לה, אז פשוט תחבקו את מי שנמצא לידכם, ותזכרו שזה משפיע על כולם. אשת חיל, בוא נשמע.
אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מיכה פתח בלבלה ושאלה לא יחסר מה
תיתן שרף לביתה וחוק מנעותיה שם עם השדה ותיקח כהו מפריך פהנת הכרם חגרה ועוז מותניה ותאמץ זרותיה כמה כתוב שחר לא יכבר בלילה נרא ידריה שיר חבקישו וחפיה תמחופה לב Salani veya de hashir khalevi hashir ale beit amishale ki khol beit alavushali mahadim astala shesh dargaman levusha nodava shearim bala meshir toim zikne yaretz sadim astavatim ko החדון נתנה לקנני עוז ודר לבושה ותשחק ליום אחרון כי הפתחה וחוכמה ותורה חסדה לשון צופיה הליכות ביתה ולחם הצלות לא כחל גם בניה וישרו בעלה הרייה לבחרות בנות עשו חי ועתלי על כולם
צר הפך את אביבנו מעלה בסתר. את יפך נעם הבוע שקט בן רחום, אם הדרור ישוב גם אבא נומה נומה נומה, וכמו ויליה המשוחררת קהילה נוטה צמרת עוד תזכה כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה.